אם אתם שייכים לתחום התלת ממד, אין מצב שלא נתקלתם בעובדות המקסימות שלו. איתי שלזינגר לדעתי הוא אחד האמנים הכי מוכשרים שיש לנו בארץ, וכל פעם שאני נחשף לעבודות שלו אני מתפעל מרמת הגימור והיצירה. אני באופן אישי לקחתי ממנו כמה טיפים שמשרתים אותי עד היום, אז היום לבלוג שלי אני הזמנתי את איתי כדי שיספר לנו איך מגיעים לרמות הכי גבוהות, מה חשוב ליוצרים לדעת בתחילת דרכם, ואפילו מה הדרישות שלו מסטודנטים שמגיעים אצלו לקורס ופיסול ומידול. אני מזכיר למי שעוד לא נרשם, תלחצו על הפעמון, תירשמו לדאקאדמי, כדי שנוכל להמשיך לייצר עבורכם את התכנים הכי איכותיים וגם הכי מוזרים. פתיח ומתחילים.
עד המערך, יוצרים מוכשרים מהתעשייה כדי למלא חלל רק שחברים שחסרים לו בחיים.
אז מה קורה איתי? איתי שלזינגר היקר.
מה המצב באדם? הכל בסדר?
הכל טוב. תגיד, מה אתה עושה בימים אלו?
היום בימים אלה אני עובד בפלייטיקה, בעצם משרה מלאה בתור תלתיס. אני מתעסק הרבה בהתפסת תלת-מימדית ופרויקטים אישיים, למדל משהו, בדרך כלל דברים שמעניינים אותי, ובסוף אני גם צובע אותם, מעביר כזה תהליך שלם של פסל.
אתה יכול להראות לי את הפסל שאתה עובד עליו, שהראית לפני זה?
כן, בטח. אז אני עובד עכשיו על ספיידרמן. ספיידרמן שחור, שאמורים להיות לו ראשים מתחלפים. מי שאולי קצת עוקב ומכיר, אז בעצם פרסמתי לו מזמן רנדר שלו. וזהו, בקרוב אני גם יעלה אותו גם הוא. נשאר עוד קצת עבודה.
שמע, אני ראיתי את העבודה הזאת שהעלית על הפייסבוק. אני גם רואה את העבודות האחרונות שלך, ואני אגיד לך את האמת, אני כל הזמן מחפש טעויות, ואני לא מוצא. אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין את זה, איך זה יכול להיות. זה מחבר אותי, אתה יודע, לשאלה שאני רוצה לשאול אותך. איך הגעת לרמה הזאת? והאם הדרך שהגעת אליי מתאימה לכל בן אדם שרוצה להתקדם בתחום? אז אני אשמח קודם אם תספר לי קצת על הדרך שלך, ואז אחר כך אולי מה אתה מציע לבן אדם שעכשיו בא ואומר, אני רוצה להגיע לרמות האלה.
אז בגדול אני חייב להתחיל לסייג. הרבה פעמים אני כן בא ומסתכל על העבודה שלי, ואני אומר, טוב, אולי זה כרגע לא מושלם, אבל אני לא יכול עכשיו לבוא ולהתחיל לייצר תיקונים מאוד מאוד גדולים בבסיס, ולשנות יותר מדי, ואני פשוט מחליט לסיים, לשחרר, ואולי לשמוע ביקורת, ואז לנסות לתקן את זה בשלבים הבאים, אבל זה גם אחד הדברים שאני אוהב לדבר עליהם, שנורא נורא חשוב לסיים ולפרסם. יש הרבה אנשים שעובדים על עבודות ולא מפרסמים אותם. זה איזשהו תהליך של אמן או של יוצר, שאם הוא לא מסתכל על העבודה שלו בפרספקטיבה של איזה, לא יודע מה, שנה, חמש שנים, יש כאלה שאומרים, אחורנית ולא רואה טעויות, אז הוא לא משתפר. וזה משהו שאני תמיד מסתכל על העבודות שלי, אני פותח את הארטסטיישן שלי, מסתכל ואומר, וואי, כאילו, איך הייתי עושה את זה אחרת עכשיו, ואיך הייתי עושה את זה בצורה שונה.
אתה אומר שאתה מסתכל על העבודות שלך, ואתה בדיעבד תמיד רואה איזה שהם פגמים?
בפרספקטיבה של זמן, כן, כמעט כל ה... אתה יודע, עבודות, בעבודות היותר מוקדמות, מה שנקרא, אז מן הסתם יותר. יש עבודות שאני בכלל, אין לי אותן בארטסטיישן, שכאילו, יש לי ממש תיק עבודות שלהם, שהוא נמצא באיזה אתר כזה סודי, שאף אחד לא נכנס אליו, רק אני יודע, לפעמים אני ככה רוצה להראות לסטודנטים, לתת להם מוטיבציה, אז אני בא ואני כאילו פותח, אומר להם, תראו, אני כאילו, אתם כרגע יותר טובים ממה שאני הייתי אז. בגוף השאלה, מבחינת התהליך, אני עובר תהליך של כמעט 10 שנים, שמבוסס על עשייה ועבודה מתמשכת של פרויקטים. בשבע שנים האחרונות, אז זה החל להיות ממש מקצוע מפרילנס לסטארט-אפ, לסטודיו שאני מניח שהרבה מכירים שנקרא סנורבול, ומשם אני כבר בעצם כמעט 4 שנים בחברה שנקראת פלייטיקה, חברה למשחקים, שגם שם עשיתי כמה תפקידים. כי ברגע שאתה עובד במקום עבודה, גם אתה עוסק בזה כל היום בעצם. במקרה שלי אני עוסק בזה גם בבית, שאת בשעות פנאי. וגם אתה כל הזמן מוקף באנשי מקצוע שעוסקים בתחום הזה. מה שיוצר בעצם למידה והתפתחות משותפת, וזה גם משהו שתורם המון. אם בנאדם רוצה להתפתח, כמו שאמרת, צריך שיהיה לו למה, מספיק חזק, שאפשר לעצמו להמשיך וללמוד ולהשתפר, לייצר ולפרסם כל הזמן.
אתה יכול להגדיר מה למה שלך? למה אתה נמצא בזה?
אני נגיד, אם אני נכנס למקום שיש בו פסלים, התחום שאני בעצם הכי מחובר אליו, אני כאילו, האדם שלי פועם יותר, כאילו זורם יותר מהר, אני כאילו מרגיש שאני מתרגש. זה פשוט האומנות, זה לקום בבוקר ולדעת שאתה רוצה לעשות דברים יפים. אתה רוצה שאנשים יסתכלו על העבודה שלך, ואתה תעורר בהם השראה, ואתה תרגיש עם זה קצת יותר טוב, כי וואלה, אתה עושה דברים טובים.
בסוף נראה לי שאנחנו רוצים לספר איזשהו סיפור, להעביר את המסר שלנו.
בדיוק. זה אחד הדברים שאני אומר בכל שיעור ראשון בקורס, שהתחום הזה שלנו, של התלת מימד, באופן כללי, נראה לי כל אמנות, אנחנו פשוט מספרי סיפורים באמצעות ויז'ואל. וכמה שאנחנו בעצם נעשה שהוויז'ואל שלנו, שהדברים יראו יותר טוב, אנחנו נספר את הסיפור שלנו יותר טוב. אני באדם תחרותי. נורא נורא חשוב לי להתחרות, כאילו לדעת למצב את עצמי, אתה יודע, האם זה בתעשייה הארצית והעולמית, אבל מה אני עושה כדי שבזמן בעתיד אני מצב את עצמי במקום הרבה יותר גבוה. ואני ממש חושב שכאילו במידה ואתה טוב, ואנשים כאילו אוהבים את העבודות שלך, אז יהיה תחתיך ביקוש יותר גדול, ובסופו של דבר גם תהיה יציבות כלכלית יותר גדולה. ואם אתה כזה תנוח על זרי הדפנה, ואתה תמצא את עצמך באיזה סטודיו, עושה משהו ספציפי מאוד, וחס וחלילה משהו קורה עם הזמן, ואתה צריך פתאום למצוא את עצמך ומחפש עבודה חדשה, ולא פיתחת את עצמך ולא פרסמת ואנשים לא מכירים אותך, יהיה לך מאוד מאוד קשה בתחום הזה. זה גם משהו שככה עובר לי הרבה פעמים בראש.
אם אתה עכשיו צריך לתת עצה לבן אדם שלא נמצא בתחום הזה, והוא רוצה לעשות את הדרך הזאת ולהגיע לרמות הכי גבוהות, מה הדרך שאתה ממליץ ללכת בה? ונראה לי ש-99% מהאנשים בסוף רוצים להתפרנס גם מהתחום הזה.
צריך לעבוד הרבה. אם ללמוד לבד או ללמוד במכללה, בסופו של דבר צריך לחזור להתחלה של התשובה שלי, ופשוט צריך לעבוד הרבה, צריך לעשות הרבה פרויקטים. יש אנשים שחייבים מסגרת. אין להם את היכולת הזאת, הם חייבים איזה מישהו שככה ירתום אותם, יעזור להם. מה גם שברגע שאתה מגיע למוסד כזה של לימודים, אז יש לך חוויה חברתית, אתה מקבל ביקורת, אתה נמצא עם עוד אנשים, אתה מתחרה באנשים. לא מדבר על תחרות במונח השלילי של העניין, אלא בצורה חיובית. משהו שהרבה פעמים אם בן אדם נמצא לבד בבית שלו, בפינה שלו, הוא יכול נורא 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 להתפתק מזה. הרבה פעמים אני גם אומר, בשיעורים הראשונים לסטודנטים, שבתכלס כדי ללמוד באופן יבש, הם לא צריכים באמת לבוא אליי. אבל מה שזה לא ייתן להם, זה את המסגרת הזאת של להיות עם אנשים, לדעת שאתה בא ועובר תהליך שהוא משותף, שמישהו גם מנחה אותו, שאתה סומך עליו. שומע, אני נגיד הרבה פעמים נותן, אתה יודע, סוג של מורקים, כל מיני מקרים מסטודיואים ודברים כאלה.
תכף נדבר על העניין, על הכובע שלך כמרצה, תכף נגיע לשם, אוקיי.
כן, אז אני הרבה פעמים נותן את הנושא הזה, שזה אני חושב, נותן לבן אדם את ההצצה ואת החוויה הראשונה שלו לתעשייה, דרך זה שהוא מגיע ללמוד בתוך מכללה.
אמרת שאתה ממליץ כן לשתף עבודות, מתי? כי יש הרבה אנשים שמתייעצים איתי ואני רואה שהם פוחדים נורא לשתף, הם פוחדים נורא מהביקורת, ואנשים שאומרים קרוב לחזה לפעמים יותר מדי את העבודות שלהם.
אז אני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים שאני מלמד, יש את הפרויקטים הסופיים, שבסופו של דבר זה מכוון להיות פרויקט ברמה גבוהה. לא כולם מסיימים אותו ברמה גבוהה, אבל מי שמסיים אותו ברמה ממש ממש גבוהה וזה נראה טוב, אז אני אומר לו, תקשיב, עשית פה משהו יפה, כל הכבוד, זה ברמה של תיק עבודות, ואני חושב שאתה יכול לפרסם את זה. ואנשים שלא מגיעים לרמה הזאת, אז אני לא אומר להם את זה, ובדרך כלל לא מפרסמים, כדי באמת לא להגיע למצב כזה שאתה יודע, שבן אדם באמת מעלה, ואנשים יורדים עליו וקוראים לו את הצורה ברשתות החברתיות, זה באמת קורה כל הזמן. לי זה אפילו קורה שאנשים פתאום נותנים לך הערות על אנטומיה ודברים כאלה, אני נכנס לתוך הפרופיל שלהם, ואני רואה שאין להם שמץ של מושג מבחינת העבודות שלהם, ואני אומר כזה, לא לתת לפחד הזה, להניע את ההתקדמות שלך ואת הדרך שלך. כי אני חושב שזה הדבר הכי נורא שיכול להיות, זה שבן אדם עובד, והוא לא מפרסם את העבודות שלו, ואז הוא בעצם לא באמת נותן את החותמת הזאת שהוא בא וסיים את העבודה. כי הוא פחד בסופו של דבר ממה אנשים אחרים יגיד. וגם אם הדברים לא טובים, ויכול להיות שקצת כזה אנשים אומרים, או בפנים שלו, או לא בפנים שלו, תשמע, הוא פחות טוב, הוא לא מבושל. עם הזמן, אם הוא ימשיך עם זה, אז הוא יתקדם, הוא יהיה טוב. אני יכול להגיד בדרך שלי, אפשר אפילו לפתוח את הפייסבוק שלי, לפני איזה 9 שנים פרסמתי עבודות, אז רואים כזה איזה 4 לייקים, מתוכם איזה דודה עשתה את הלייק, אחד אימא עשתה את הלייק, אנשים הסתכלו ואמרו כזה, בוא נאמר, הבן אדם הזה עושה דברים לא משהו. ועם הזמן זה פתאום כזה רואים ממש קפיצה אינטגרלית בכמה שאנשים אוהבים את הדברים. פתאום כאילו זה כבר מגיע למספרים מטורפים, לא יודע, followers בעמוד עולים. לפני כמה זמן עשיתי איזה עבודת פרוגרשן כזאת של דמות מדיסני, אחרי כמה זמן 6,000 לייקים, שזה כאילו מבחינתי זה מטורף. ינחת איזה מישהו ביום בהיר אחד, אף אחד לא מכיר אותו ויראה משהו פצצה, הרבה פעמים אנשים יסתכלו ויגיד כזה, רגע, לא מכירים אותו, מה ההתקדמות שהוא עשה, כאילו, כן. אולי ישר יתחילו לחשוב כזה, רגע, משהו פה לא נראה לי.
אז אתה אומר שאתה בעד שיתוף וגם בעד שאנשים יראו תהליכים גם אם הם לא מושלמים שלהם וגם אם הם בתחילת הדרך.
כן, אני כן ממליץ עדיין לשתף, אבל נגיד כמו שאנחנו עושים במכללה אצלנו, יש לנו קבוצות קפסולות כאלה שהן קצת יותר עודפות בתוך הפייסבוק, ואנשים מעלים שם. ואז גם הביקורות קצת יותר מלטפות, קצת יותר מבינות שמדובר פה ב... כאילו ברמה סטודנטיאלית, ואני חושב שזה היה כאילו פלטפורמה יותר מתאימה לאנשים שממש בהתחלת הדרך. אדם, היה כזה באמת מקרה, באיגוד מקצועות האנימציה, איזה סטודנט שלי העלה עבודה, וזה הייתה עבודה באמת, הוא רשם שזו עבודה ראשונה, ואיזה מישהי בא ורשמה לו משהו כמו, כמה פעמים אפשר להעלות את זה, או משהו...
אני זוכר את זה.
כן, משהו ממש כזה הרש, והרבה אנשים יצאו להגנתו, הוא עשה עוד עבודה יפה, ואמרתי לו, תקשיב, פרסם אותה, זו עבודה יפה. והוא אמר לי כזה, והוא לא פרסם, הוא אמר לי כזה, תקשיב, אני קצת חושש ממה שהיה בפעם האחרונה. יכול להיות שאתה תיתן למישהו עכשיו איזושהי קטילה, ואתה, וואלה, אתה תדפוק התקדמות של בן אדם.
בחור הוא ספציפית שאני יודע מי זה שאלה, זה גם היה עבודה טובה. ויש לו את הגב שלנו גם, אם צריך יש לו את הגב שלנו, אנחנו מחזקים.
זה גם השיווק העצמי של הבן אדם בסופו של דבר. אני כאילו יכול להגיד שהרבה פעמים הפניות שנעשו אליי, גם בשביל פרילנס, הצעות עבודה, הם נעשו בסמוך לפרסום של משהו. אם פרסמתי משהו, פתאום כזה פונים אליי, תקשיב, יש לנו פרויקט כזה וכזה.
אמרת שאתה בן אדם תחרותי, ואני יודע שאתה מגיע מעולם אומנויות הלחימה. האם זה עוזר לבן אדם כדי ליצור משהו?
גם האומנות לחימה שהייתי עושה, אז הייתה עבודה בשבילי. הייתי בעצם, הייתי מורה, כאילו היה לי בית ספר והייתי מלמד, וגם הייתי מתאמן, גם הייתי נהנה מזה, גם היה לי תלמידים, שזה עולם אחר, עולם נוסף. בעצם התחלתי ללמוד תוך כדי באמת שהייתי מלמד, קונג פו אפשר להגיד.
תן לי איזה תנועה, איתי, תן לי איזה תנועה אם אתה כבר...
לא, לא, לא יקרה. אבל דבר ראשון, אני יכול להגיד, בלי קשר לקונג פו, שכל דבר שעשיתי בחיים הובילו להתפתחות בתחום הכללי של האומנות. אבל בהחלט, כאילו, גם בנושא של הקונג פו, המון מהעקרונות והניסיון באומנויות לחימה שהועברו אצלי לתחום של התלת מימד. כי האנקדוטה, הפירוש המילולי של המילה קונג פו בסינית, זה רכישת מיומנות פיזית ברמה מאוד גבוהה על ידי התעסקות וחזרה בלתי פוסקת באותו התחום. הכוונה היא בעצם למיומנות גופנית מאוד מאוד גבוהה שבעצם נרכשת אחרי מספר מאוד מאוד רב ושנים של התעסקות באותו התחום.
זאת אומרת, אתה ידעת שאתה עכשיו הולך ללמוד מידול או פיסול, זה לא עניין של פעם אחת ופעמיים ושלוש, זה שכה. לעשות עוד פעם ועוד
פעם. זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, וכן, זה ממש ככה.
היה לי שיחה על זה עם הסטודנטים שלי. פעם אחת הם שאלו אותי, מתי בן אדם עושה את הקפיצת מדרגה ממישהו שהוא חובבן למישהו שהוא מקצוען. אז אמרתי להם שעל כל אחד יש איקס עבודות שהוא צריך לעבור כדי לעשות את הקפיצת המדרגה הזאת. והרבה פעמים אנשים עושים עבודה, איזו שתהיה עבודה שתיקח אותם קדימה. אבל אני אומר להם שגם אם לא, היא עדיין קידמה אותם. גם אם הם לא השתמשו בעבודה הזאת לתיק עבודות, וגם אם הם עשו את זה כתרגיל, שזה אף פעם לא מהעבודה הראשונה לשנייה, והוא גם לא מהראשונה לעשירית. אתה צריך, על כל אחד, אחד ייקח לו 100 עבודות לעשות הקפיצת המדרגה, לאחד 50, לאחד 200.
אני חושב שכאילו הפתרון הטוב בתור בן אדם שהתחיל, זה מה שנקרא ככה במערכות speed projects. זה כאילו לעשות משהו, לתת לך דדליין של חודש, במקסימום, להתחיל, לסיים, לשחרר את זה, לקבל בראש אם צריך, ואז לבוא וכאילו עוד פעם לעשות את אותו תהליך.
תקדם ולרוץ קדימה, אתה אומר, לא להתעקע על דברים.
כן, במיוחד בהתחלה.
סבבה, אז הגענו לשאלה האחרונה שאותי אישית היא הכי מעניינת. מה, דיברנו פה הרבה על סטודנטים ועל איך אנחנו ניגשים להוראה, ואפשר להגיד שאני ואתה מכירים מהקריו, שם אנחנו מלמדים, שתינו מרצים שם. זה לא סוד שלך נוצרה איזושהי תדמית נוקשה. אני אפילו שמעתי על זה עוד מסטודנטים, אוקיי? זה לא משהו שאני חוויתי, אבל... אני מכיר אותך, זאת אומרת, אני לא מקבל את הרושם הזה. ואני רוצה לשאול אותך, אולי זה ייתן תשובה גם לאנשים אחרים שצופים בנו. האם התדמית הזאת הנוקשה, זה האופי שלך גם בחיים האמיתיים? או שזה פשוט אסטרטגיה שאתה באת ואמרת, ככה אני מוציא מהסטודנטים שלי את הכי טוב שלהם. אני חייב להגיד גם שעשינו שיחה לפני תקופה, וגם אני לקחתי ממך כמה טיפים שאני לא יודע אם אמרתי לך את זה, אבל זה שיפר לי מאוד את, את התוצאות.
כן.
ואני אחזור לשאלה שלי, אז האם זה באמת האופי שלך, כן. או חלק מהאופי שלך, או שזה אסטרטגיה?
וכן, אני מאמין שזה איזה צד שלי, אבל באופן כללי אני לא רוצה להאמין שאני כזה קשוח או מוקשה בלימודים. אני מבין שכאילו יש נוצרת שהיא תדמית, נסה כאילו גם לא לקחת על עצמי את האחריות של התדמית הזאת, כי פשוט הרבה פעמים לוקחים אותך בהשוואה להרבה אנשים אחרים, ואז כאילו אתה נופל על הקטגוריה הזאת. ובאופן כללי, בחיים האמיתיים, ממה שאני יכול להעיד על עצמי, נראה לי כאילו גם אתה אולי יכול ככה להגיד את זה, אז ממש לא, אני לא מרגיש שאני איזה קשוח או מוקשה או קשה, דווקא אולי ההפך. עדיין, אני כן מאמין שאדם בא ללמוד אצלך, הוא מחפש בסופו של דבר מסגרת, הוא מחפש עזרה גם, והוא מחפש מסגרת יציבה שכוללת רמת משמעת עצמית מינימלית של הגשות והתקדמות. ואני לא מתבייש להגיד לתלמיד שמגיע, נגיד, ללא משימות, שזה לא בסדר, וזה לא מקובל עליי. כי בסופו של דבר אני מאמין שאם האווירה והתוצאות של התלמידים בקורס לא טובות, אז זה מעיד על כך שהמרצה או הקורס שלו בסופו של דבר לא טוב. וכל עוד סטודנט מגיע לקורס שלי, אני כן מצפה ממנו לעמוד בהתחייבויות המינימליות שלו, כמו נוכחות, הגשת משימות בית, ובמידה וזה לא קורה, אני כן מעיר על זה. זה כן לפעמים יוצר אי-נעימויות, אבל בסופו של דבר גם הסטודנטים מקבלים ומבינים שזה מגיע מכוונה טובה ומאכפתיות. ואני נורא מאמין שמי שעושה בחירות שהן קלות, קלות לו, בסופו של דבר חי חיים יותר קשים. בארבע שנים האחרונות שאני מלמד באקריו, ואת הקורס זיברש, אנשים כזה מעלים לפעמים עבודות ואנחנו מקבלים אחלה של תגובות, אבל מה שאני חושב שזה כן עושה לחבר'ה שנמצאים באמצע ולחבר'ה המצוינים, זה פשוט דוחף אותם הרבה הרבה יותר למעלה, כי הם מבינים שכאילו מצופה מהם לתוצאות מאוד גבוהות, בסופו של דבר זה עובר אליהם, גם הם לא מתפשרים. אני כבר ארבע שנים מרצה, יש אנשים שכבר עובדים בתוך התחום, הם נשארים איתי בקשר, ומה שכאילו אני נורא נורא אוהב לראות זה חבר'ה שגם התקבלו לעבודה, ועדיין ממשיכים לעבוד.
חייב להגיד שאי אפשר להתווכח עם תוצאות, ותוצאות אנחנו רואים מהאנשים שיוצאים מהלמידה איתך, אתה צריך לעמוד בהתחייבויות, ואם זה לעמוד בדדליינים, זה לעמוד בלחץ, וזה דברים שאנחנו בסך הכל נותנים להם תרגילים, אני מאמין, אני ואתה, דברים שהם ייתקלו בהם בחיים האמיתיים, ואנחנו לא ממציאים את זה, ולא רוצים לעשות להם רע.
נכון.
אני אומר תמיד, אנשים שלומדים אצלי, יהיה להם כמה מרצים במהלך הקורסים האלה ובמהלך הלימודים. לחלק הם יתחברו יותר, לחלק הם יתחברו פחות, אין מה לעשות. מתי הם נמדדים, מתי שיותר קשה להם דווקא. מתי שהם יגיעו יום אחד לעבודה והמנהל או הבוס שלהם יגיד להם, אני צריך ממך משהו כזה, ואז מה יקרה? הם יגידו לו, לא, אני לא מתחבר על התחום הזה, אז את זה אני לא אעשה. תעשה מה שאתה יכול, אתה לא חייב להיות טוב בהכל, אבל לפחות תיתן את עצמך. אני חושב שמה שמניע בסוף אותך, לפי מה שאני שומע, וגם אותי, איך אני לוקח את הבן אדם הזה ומכין אותו לשלב שהוא מוכן לעבוד ולהתפרנס מהמקצוע הזה, וזה מה שעומד לנגד עיניי ובטח גם נגד עיניך. ואני חייב להגיד שדווקא באופן הזה ובשיטה הזאת שאני כן דורש מהם דברים, יצא לי ועדיין יוצא לי כל הזמן להביא עבודות לסטודנטים, ואם אני צריך לעשות את כל מה שאפשר כדי לגרום לו להיות כזה, אני אעשה את זה גם אם זה אומר בדרך שאנשים לא יהיו מרוצים ממני, או פחות יאהבו אותי, וזה בסדר. לא כולם חייבים להתחבר אליי.
נראה לי הדבר הראשון שאמרתי לך, זה שנראה לי זה משהו חשוב להיות, שמרצה לדעתי טוב בסופו של דבר חייב להיות איש מקצוע טוב, והוא חייב שיהיה לו תוצאות. חייב כאילו שאנשים יכירו את הרמה שלו ואת העבודה שלו.
חייב לשמש דוגמה. חייב לשמש דוגמה.
כן, בדיוק. אני לא יכול לבוא ולהגיד כזה לאנשים, תקשיבו, אתם פה, טעיתם באנטומיה, שכל העבודות אצלי והפרופורציות שלי כאילו גרועות. זה כאילו, זה לא עובד ביחד. אתה חייב כאילו שיהיה לך את העניין של הדוגמה האישית.
נראה לי קצת גלשנו, אבל לא נורא. אני אשאל אותך רק לסיום, ממה אתה הכי נהנה? מלפסל, מלמדל, מלעשות ריגים, מללמד? בטח פספסתי עוד איזה אלף דברים מכל מה שאתה עושה, אבל...
כן, אז אני חושב שכאילו פיסול זה הדבר שהכי מדבר אליי, כי אני חושב שפיסול אמיתי, כאילו כמו שאני מתכוון אליו, כאילו אני מדבר על פסל, אז אני גם צובע את הפסל, ואז אני נוגע גם בעולם של הטקסטורה.
כן.
אני גם מכניס את המודל לפוזה, אז זה אומר שאני גם מתעסק קצת במשקלים ובדברים שנוגעים באנימציה, ויוצא לי הרבה פעמים גם לייצר את שלב הקונספט, גם בעבודה, גם בבית.
טוב, אני רוצה להגיד לך תודה על הזמן שלך.
תודה לך שהערכת אותי, היה ממש כיף.
תודה, באמת שהיה מעניין, אני אישית הסתקרנתי מאוד לשמוע ממך סוף סוף. ומתי אני מגיע לשיעור שלך לביקור? מזמן לא הייתי.
יאללה, אתה יודע, תסדר את הניירת וסתם. אתה מוזמן תמיד.
תודה שצפיתם. אם יש לכם עוד שאלות בתחום התלת ממד, אתם מוזמנים לכתוב לנו כאן בתגובות למטה. וכמובן, לא לשכוח להירשם לדאקאדמי. נתראה בבלוג הבא.